משהו בי מתחבר אל העבר כנראה, או אל הזקנה, או אל הבגרות של התמונה הרחבה יותר. לא יודע, זה מאוד מצחיק להגיד את זה על עצמי, כן? אבל זה הנושאים שמעניינים אותי. בתוך כך גם אנחנו חיים בחברה שבזה לנושאים האלה במובן מסוים, בזה לעבר, גם לעבר שלנו, ללימוד העבר. ההיסטוריה זה באמת ללמוד את הלקחים של העבר, חוכמת הדורות מה שנקרא, אבל גם בזה לזקנה, ובזה לזקן, ובזה לבדידות של בדידות העבר ובדידות הזקנה. וזה ממש הבשיל בתוכי, ועשיתי גם תואר שני אחרי זה בחקר דתות, שהתרכזתי ביהדות ובודיזם, ואז דוקטורט רק על בודיזם, התמקדתי ספציפית על זן בודיזם. אבל אז זהו, זה היה המסלול, וככל שלמדתי, הצלחתי לצייר בצורה בהירה יותר לעצמי קודם כל, על מה אני מדבר. והצלחתי לצייר את התחושות שלי ואת התובנות שלי מפני שלמדתי אוצר מילים של מורה כזה ונזיר כזה. ובעצם עכשיו אני גם יכול לכתוב יותר בקלות למה אני מתכוון וללמד יותר בקלות למה אני מתכוון. וזה קרה אבל רק עכשיו בגיל 37, לא רק, אבל בגיל... לכן אני חושב שצריך להיזהר מהרצון הנמהר של הרבה מאוד צעירים ללמד. יש נמהרות ללמד, מבלי שאתה אפילו ניסחת לעצמך בצורה מעמיקה ובצורה חוזרת ונשנית, מה אתה מרגיש? מה אתה מרגיש כן, כמו שאמרת, שהנשימה העמוקה נעלמת, מה אז אתה מרגיש? אז אצלי זה לימוד, זה שכבות, זה כל הזמן היה שכבות. זה היה משהו אינטואיטיבי שהלכתי וחקרתי, ואז הוא העמיק, והמשכתי ולמדתי, ובינתיים הייתי ביפן המון פעמים, גם גרתי שם שנתיים בשביל הדוקטורט. כן, הלימודים שם היו משולבים, כלומר זה היה מחקר אקדמי לגמרי, מאוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת קומזווה שבטוקיו, אבל כדי ללמוד לעומק וכדי לטעום בצורה ישירה ולחוות את החומרים האלה שלא רק בדרך עיונית, הצטרפתי לקהילה קטנה בטוקיו, בלב טוקיו, במנזר. לא הייתי נזיר, אבל הייתי תלמיד מן המניין, עשיתי את הטקס, הזה, וחבר טוב שלי ספרדי שלמד שם באותה תקופה. והייתי שם שלוש פעמים בשבוע פשוט לבקר, ללמוד ולישון שם. ואת יתר הזמן אני... יתר הזמן אני הייתי באוניברסיטה והדוקטורט התקדם, אז זה היה משולב שכזה. גם הנזירים עצמם ביפן, דרך אגב, נזירי זן בעצמם, נדרשים לשהות ממושכת במנזר, אבל גם נדרשים מאוד מזכיר קצת את בר אילן, ללמוד באוניברסיטה שהיא מסורתית, אבל גם מדעית. אז עשיתי את השילוב הזה, וכשחזרתי לארץ, נמשכתי מחדש ביתר סט למה שקורה פה. כלומר, אני אוהב את יפן, אבל כאילו משהו נרגע בי בנוגע ליפן, והרגשתי בבית מחדש פה. כלומר, לפני יפן הרגשתי בבית ביפן, מאוד, אינטואיטיבית. עכשיו, כאילו מצאתי את עצמי מחדש פה, אחרי שעשיתי את כל המהלך הזה. כמובן שאני בקשר עם החברים, ואני לומד, ואני מלמד את הנושאים האלה.
כי מצאת את הבודיזם בתוך היהדות?
משהו כזה, כן, זה אפילו, אני לא יודע אם מצאתי בודיזם בתוך היהדות, מצאתי איזושהי יהדות חכמה, פתוחה, או לפחות שיכולה להיות חכמה, ויש בה את המקום לפתיחות וחוכמה, אבל שהיא גם מודרת מאוד, וכואב לי על ההדרה הזו, על היהדות שבסופו של דבר גם הבשילה במרוצת הדורות, למה שנקרא פילוסופיה יהודית, וההשכלה הייתה חלק, כן, היהדות של ההשכלה הייתה חלק מאוד גדול מזה, אבל היהדות הזו, ההיבטים האבסטרקטיים של היהדות, מה שהרבה פעמים מכונה, כן, ההיבטים האוניברסליים של היהדות הפרטיקולרית, הם היום לא נראים בעין טובה. הם חיים הרבה יותר בקהילות בחול מאשר בישראל. והיותי אדם שחי בעולם, ולאו דווקא במישורים שמימיים, ורואה מה קורה להורים שלו, אני ילד יחיד, ורואה מה קורה, מרחק לא גדול מפה לפלסטינים, ורואה מה קורה לזקנים, זה מה שמעניין אותי. כלומר, איזה עבודה רוחנית בעיניי, כלומר, איזה עבודה יותר ראויה מאשר לעסוק בתכנים האלה?
זה אני רוצה לשאול אותך באמת, כי אתה... זה מה שאמרת על הרמב״ם שלך.
כן.
כל מה שזה להאמין באלוהים זה צדקה, חסד ומשפט.
זה הרמב״ם אמר.
כן.
ושאדם נבחן בסופו של דבר בחסד, צדקה ומשפט. כן.
ומה שהפתיע אותי, כשחוויתי את התחושה הזו של הנשימה, שהיא באה מצומדת עם התחושה של ה...
של ה...
של החמלה.
כן.
שזה משהו שקרה אצלי אוטומטי, שלא מחויב המציאות שזה שני דברים שהם קשורים אחד לשני. כי היה פה חוויה מאוד מאוד אישית,
כן.
של צלילות ושל שמחה גדולה, ואנר, תחושה שקשורה אליי, ולפחות, שוב אני אומר, זה לא, אנשים שדיברתי איתם, לא כל אחד חווה את זה ככה, אבל אני חוויתי את זה, יחד עם התחושה שאני מאוד מאוד אוהבת את כל היצורים החיים ורוצה מאוד מאוד להיטיב איתם. וזה, שאתה אומר למה הרמב״ם אמר את זה, אז אני כאילו אמרתי את זה אולי כי הוא חווה את זה.
יכול להיות.
וגם אתה מדבר בשפה הזאת על עצמך גם.
אני מדבר, כן. אני אספר לך, הנה, את רואה, אני כן נזכר בדברים ככל שאנחנו מדברים. אני זוכר שישבנו שם במנזר המון, המון המון, מול הקיר. ואנחנו יושבים כמו שאנחנו יושבים בקבוצה, זה לא ממש טכניקה מתוחכמת. אתה יושב? ואני זוכר שהיו חוויות, הנה אני אומר את המילה הזו, היו חוויות שיכול, אני לא יודע אם זה חוויות או דמיון, זה מה שהיה. שבעודי יושב שם, יכולתי לראות את עצמי כפי שמי שהיה יושב בקצה השני היה רואה אותי. וכלומר, יכולתי לראות את עצמי בעיניו של אחר. יכול להיות שזה סופר נרקיסיזם, יכול להיות. אבל יכולתי לראות את עצמי שלא רק בעיניי שלי. איזושהי פתיחות לאיך נניח מישהו אחר, וזה היה גם אחרי זה מתגלגל לרחוב, הייתי הולך לרכבת, ומישהי הייתה עוברת, אולי זה מישהי, אז הסתכלתי עליה או... מי שאתה, בדרך כלל זה היה עם נשים, זה נורא מעניין, אולי משהו באנרגיה, אני לא יודע. וראיתי איך אני נראה בעיניה. בלי שאמרתי, אני בטח נראה טוב בעיניה, ממש לא. ראיתי את הכיוון מבט שלה, וראיתי מאחוריי שהיה ג'יפ, וזה היה שבריר שנייה. אז אני חושב שיש משהו מאוד פותח בחוויות האלה, כי הן מטבען איזשהו... היחלצות מהביוגרפי. את מבינה מה אני אומר? זה לא רק הסיפור שלי מולה או מולו, איזושהי חוויה של פתיחות מאוד ופניות. פניות מהסיפור, מהדרמה האישית שלי. הרי מה זה החיים שלנו הרבה פעמים? כל אחד הולך כאילו הוא באמת הגיבור של הסרט של חייו. וזה קורה. אבל אולי רגעי הנשימה האלה, רגעי הפתיחות האלה, הם היכולת שלי לראות את עצמי בעיניו של אחר, ואולי קצת החציצה ביני לבין אחר מתערערת. כמובן לא עשיתי משהו, חשבתי שאנחנו אחד, לא עשיתי שום דבר כזה, אבל היו רגעים ש... או הייתי עובר בקניון, זה היה בתלת בצמתים המטורפים של טוקיו, יש אלפי אנשים בו זמנית, ואיפה שהייתי מסתכל הייתי רואה איך אני נראה בעיניו. כלומר, זווית הראייה הייתה מאוד מתרחבת.
והיחס שלך לאנשים השתנה?
והיחס לאנשים השתנה. כי הבנתי שהם לא כל כך שונים ממני ואני לא כל כך שונה מהם. כלומר, זה לא באמת, שאתה המורה הזן דוגן שנגיע אליו בפגישות שלנו, הוא כותב, לשאת את עצמך מול כל מקום, או אל מול הדברים. לשאת את עצמך אל מול הדברים זה תעתוע. כל הדברים באים יחד ומתגשמים כהיותך, כן? זו עירות. זו אמירה מאוד מפורסמת של דוגן. לשאת את העצמי מול העולם, נקודת המוצא הזו היא תעתוע. לראות איך כל הדברים מגשימים אותי ברגע זה, כמישהו שהוא בעולם, זו התעוררות גדולה. הוא קרא לזה סאטורי. סאטורי זה התעוררות. עכשיו, אנחנו לפעמים, רוב הפעמים ביום-יום, דיברנו גם על נגארג'ונה באחד המפגשים הקודמים. מבחינת האמת היחסית, כן, אנחנו מול הרמזור הזה, עכשיו אני אעצור. או אנחנו מול הקיר, או אנחנו מול אחד השני, כן, ודאי. אבל האם אנחנו יכולים גם ללכת אל מעבר לזה? וזו שפה מיסטית כבר, ללכת אל מעבר למה? אל מעבר לזה? Go ahead. אבל כן, האם אני יכול ללכת מעבר לזה? וכל המסורות האלה טוענות שכן. יש עמדה פתוחה יותר, עמדה שנחלצת מהסיפור הביוגרפי הבלעדי, כמו טאבו כזה שאנחנו חתומים עליו ורשומים עליו, ובכל מקום זה הטאבו. אני חושב שהמסורות האלה מלמדות אותנו שיש אפשרות למשהו רחב יותר, שיכול להכיל את הפרטיקולרי, ומכבד את הפרטיקולרי, אבל גם מאפשר... מאפשר את האוניברסלי. וזו הייתה חוויה מאוד מעניינת שהייתה. כלומר, אם כבר חוויה מיסטית, למה משהו לא יותר סקסי? אני יודע, תן לי לדעת את הגלגולים או את הזה. החוויה הייתה... החוויה
שזה
הייתה...
גם אני, וגם לי לא היה שום דבר כזה.
כן.
אלא באמת משהו...
כן, אבל את נשמע ממש אנרגיה ממש גדולה הייתה שם. אצלך. אצלי זה היה פרספקטיבה. מבינה? כאילו יכולתי, אם מישהו היה יושב שם בכיסא, והייתי מתבונן בו, הייתי רואה את עצמי מתבונן בו. או בישיבה ארוכה, לא הייתי מרגיש את המשענת של הכיסא. לא הייתי מרגיש את התחתית של הכיסא. וזה היה מפחיד לפעמים. ואז הייתי חוזר אל המנח גוף, חוזר אל הצורה. כלומר, זה חוויות ש... את יודעת,
יש... נטולות גוף.
נטולות גוף.
שכן, אצלי באמת היה משהו שהוא מת חזק דווקא עם הגוף.
נכון, כן. נכון. משהו עם הגוף, אבל עם זאת גם הרבה פעמים היו חוויות נטולות גוף. הסוציולוג יש, אותו, וויליאם ג'יימס כתב הרבה על חוויות מיסטיות, והוא טען שזה, אני מאוד אוהב את המילה הזו, זה איזושהי פרימות של הקונקרטי. כלומר, אם אני רואה את החיים שלי, את החוויות הגופניות שלנו כממש מארג סמיך של קשרים ומשהו מאוד קונקרטי, החוויה המיסטית זה לא שזה נעלם לגמרי, אלא משהו נפרם שם, משהו נפתח. והפרימות הזו הרגשתי אותה. אלו הן החוויות שהיו לי, וזה מעניין שלא נשאבתי אליהן ביתר סט, אלא דווקא מהן חזרתי ביתר סט אל ה... פילוסופיה ואל העיוני, אל ההיסטוריה, אל הטקסט, הטקסט.
לא נוצר אצלך פער בין...
לא, אני... זהו, לא.
החלקים השונים שלך.
לא, לא, להפך. ככל שיותר, אני יודע, במונחים בודיסטיים, למדתי את הריקות, את הרק, יותר ויותר הערכתי את הצורה. כי הבנתי שהיא לא צורה. משהו, זה לא צורה, זה גם צורה. ואם זה גם צורה, מה קורה כשאני לומד אותה לעומק? ומכאן גם המשיכה שלי לבאמת פילוסופיה, עוד יותר, ולשירה גם. כי שירה היא הטקסט, מארג, טקסטורה, אבל שגם נפרמת. ואני חושב שצריך להיזהר מהעדפה חד משמעית של היבט מופשט על היבט קונקרטי. בוא נראה איך השניים יכולים לשכון ביחד. בוא נראה.
אני, היום אני כאילו יכולה, אני מקשיבה לך היום באוזניים אחרות ממה שהייתי מקשיבה לך לפני...
כן, עד כדי כך.
2003, כן.
זה...
כאילו הייתי מקשיבה לך גם ככה בהאזנה קשובה. אבל תראה, אפילו השיחה שהייתה לי עם... פריימן עם...
עומרי.
לא,
לא,
לא, פריים, אמיר.
אמיר, סליחה.
עם אמיר. שהוא כן יותר מיסטי, אבל הוא מאוד עיוני.
כן.
ומאוד אנליטי בדיבור שלו. אני מקשיבה היום שאני מקשיבה לך במקום אחר ממה שהקשבתי, לו. שכאילו, הייתי צריכה באיזשהו מקום לעבור את ה...
כן.
לא יכולתי ללכת בדרך אחרת מהדרך ש... שלקחה אותי, ושאני שמחה שהיום אני מתחברת. אני היום, אתה יודע מה, אני עדיין קשה לי לשמוע, כשמישהו מתחיל להסביר לי על מדעי המוח. למה צריך לעשות מיינדפולנס, כי... ואני למדתי את מדעי המוח באיזושהי רמה מסוימת.
להסביר לך את זה, זה...
לא, אף פעם לא
למדתי... קצת יומרה.
לא, לא למדתי את זה לעומק, גם למדתי את זה לפני 20 שנה, המון דברים השתנו. אבל לבוא ולהגיד, כדאי לעשות מיינדפולנס, כי זה גורם לך להרגיש יותר טוב, כי מתעוררים חלקים מסוימים בהיפוקמפוס, אז I couldn't care less, וזה גם לא נראה לי לב העניין.
כן.
ואתה מדבר בשפה אחרת.
כן.
אתה יכול להבין את הדקות הזאת?
אני מבין, ואני מאוד ער לה, כי אני בעצמי מאוד ביקורתי כלפי המיינדפולנס, אבל אני גם מבין שזה עוזר להרבה אנשים. כלומר, אם מישהו במצוקה וקשה לו...
אז דווקא אין לי שום דבר נגד זה, אני את ההסבר.
ההסבר
מפריע לי.
טוב, ההסבר הוא כי אנחנו ב... את יודעת...
כי ההסבר נראה לי לא מסביר. כי ההסבר נראה לי לא... ההסבר שלך נראה לי מסביר לי יותר.
כן.
כי יש שם איזשהו כבוד לשתיקה.
יש שם כבוד לשתיקה וגם איזושהי ענווה... לכך שכמה שהחלק במוח זוהר בעת מיינדפולנס הזה, אני לא יודע אם היינו רוצים שבכך יסתכמו חיינו כהצלחה, אם החלק הזה במוח זוהר או לא. וגם, החלק הזה במוח הוא לא סיכום של כל ה-well-being שלנו. ה-well-being שלנו, את יודעת מה, אני אשאל אפילו, מה קורה כשהחלק במוח אתה יושב עכשיו שעתיים והוא לא זוהר? אתה משמיד את המעבדה בתסכול? אתה יוצא אחרי זה לחניון ונוהג כמו, לא יודע, מה קורה אז? ולמה השאלה הזו היא פחות רוחנית מהשאלה, כן, עכשיו אנחנו מחוברים לכל מיני קבלים. אני חושב שאנחנו בתקופה שבה האתוס המדעי הוא כבר האתוס הטכנולוגי, עם צורך מתמיד בשיפור. מי שלא עוסק בשיפור נשאר מאחור, זה קשור גם לאתוס ולפחד לפספס דברים. שזה חלק מתרבות מאוד חומרנית.
שמביאה אותנו כנראה לחיסול של כדור הארץ.
נכון, תרבות שמכלה את עצמה ואפילו מנצלת, בדיוק. והתרבות הזו, חבר טוב שלי, תומר פרסיקו, הוא כותב הרבה בנושאים האלה, והוא ניסח משהו שמאוד, שאני זוכר ואני מאוד מודה לו על הניסוח הזה. הוא כתב לתרבות האולטרה-קפיטליסטית, מכשורית, צינית גם. יש שפה דתית משלה. היא יצרה שפה דתית. ומהי השפה הדתית? היא גם שפה של כישלון או הצלחה, של משהו שעובד, ומה שנקרא סט כלים שתקבל בסדנה. כי מי יחשוב לבוא לסדנה אם לא תקבל בסט כלים? איזה כלים מקבלים בסדנות שאני מבין? באמת, שאני מלמד? באמת, אני שואל את עצמי את זה. גם כי אני רוצה גם לחיות מזה. אז אתוס המאוד מכשורי ומאוד נצלני ומאוד כוחני יוצר דתיות מודרנית שיונקת בצורה מאוד אקלקטית.
בחלקים שאתה לא אוהב בדת.
כן.
את הדת של... כן. כן. אני חושבת ש... עכשיו תכף אגב, אני יש לי עם הבן זוג שלי ויכוח מגיל 20 בערך. אנחנו עבדנו ביחד, כאילו הגענו באוניברסיטה.
אה,
אוקיי. עכשיו, הוא מאוד מאוד פרגן בכל מה שאני חוויתי, והוא ראה את כל השינוי שלי, והוא נתן לי הרבה ספייס ומקום, שזה נהדר, כי אחרת, לא יודעת, הזוגיות שלנו הייתה ממשיכה. והוא מאוד מפרגן ומאוד מכבד באופי שלו. אבל החשיבה שלו היא מאוד מדעית, רציונלית, מבחינתו. גם אם יש מטאפיזיקה,
כן.
ברגע שהוא לא יכול להגיד על זה שום דבר, לוגי.
כן.
אז אולי... זה היה out of scope מבחינתו.
כן.
ושם אנחנו מתווכחים על זה מגיל 20, שאני אומרת, יש משהו מעבר לפיזיקה. זה לא יכול להיות שאפשר יהיה להסביר אותנו כמו שאני מסבירה מחשב. וכל השפה שאני למדתי איתה מדעים, זה לא השפה ש... אני מגישה את התודעה שלי.
נכון.
ועד כמה שיוכיחו לי שיש קשר בין גוף ונפש, כי כשמשתנה משהו במוח, אז משתנה משהו בתודעה, כן. זה עדיין לא התודעה.
נכון.
ואני מרגישה שיש שם איזה גאפ,
כן.
שאין לי אין לנו את השפה, הכלים המדעיים הם לא שם, הוא לא מסכים איתי, ואנחנו מתווכחים על זה. ואני, כמובן, ועוד יותר אחרי מה שחוויתי, אבל גם לפני שחוויתי את זה, היה לי בזה את הביטחון, כן. ו-I cannot convince him. זאת אומרת, הוא בשלו ואני בשלי.
אפשר להבין את זה. אני... תראי.
ואני מרגישה אז, במקום הזה,
כן.
שזה דת.
נכון, יש משהו דתי. רציונליזם קנאי הוא לא פחות דת, כן. מכל דבר אחר.
כן.
כי הוא... אפשר להגיד, תראי, לדת יש הרבה הגדרות. יש את ההגדרה הפסיכולוגית, ההגדרה הסוציאלית, אנתרופולוגית, כל מיני הגדרות. לפי דעתי, אבל דת זה הנכונות להקריב את האמת, לפחד על אמת אלטרנטיבית, לפחד שיש אמת אלטרנטיבית, ובכך להקריב את עצמך. בעצם להקריב את האמת שלך. אם האמת אצלך, ואתה כל כך בטוח שהאמת אצלך, מה אתה מפחד לשמוע טענה אחרת? מה זה מפחיד? המון אנשים שהם אובר-רציונליים, ואני רואה את זה הרבה מאוד באקדמיה, הם מונעים מאיזשהו מחשש לאבד את גבולות הגזרה הבטוחים, את נקודות המשען הרגילות, בעצם את הסמכות שלהם כמישהו שיודע מה זה גבול גזרה, מה, כן, מה הם המשתנים, מה הם ה... והפחד הזה מאפיין גם בהחלט ממסדים דתיים, כן. במובן הזה, בעקרון הפחד אין הבדל. ואני חושב שהחוויה שחווית ודברים שאנחנו קוראים עליהם ורואים, זה היכולת להכיל גם אי-וודאות רדיקלית. רציונליות שואפת לוודאות. חוויות דתיות לסוגיהן, אם יש בהן... עיקרון פועל זה מה שרודולף אוטו קרא מיסטריוס טרמנדום, המיסטורין המערער, המיסטורין, היכולת אפילו להעריך עמדה מיסטורית, עמדה עמומה. המדע המודרני לא כל כך קיבל את זה. מה שקורה, מה שמעניין עכשיו זה שהפיזיקת קוונטים דווקא כן מתחילה,
וזה כבר 100 שנה.
זה כבר 100 שנה.
זה 100 שנה, וזה קורה מבחינתו של יואב, זה קורה בסקלות.
זה אזוטריה. כן.
לא, זה לא אזוטריה בכלל.
כן.
אבל זה משהו שאפשר להסביר אותו מתמטית באיזושהי צורה, וזה במימד, כאילו, וזה בסקלות שלא קיימות בעולם שלנו. עכשיו, זה לא שהוא מתיימר להסביר הכל, אבל הוא לא מוכן לדבר בשפה, בשתיקה.
כן, תראי, זה... יכול להיות שצדק, וינקינשטיין צדק, אני יודע, על מה שאי אפשר לדבר, ראוי לשתוק. אבל וינקינשטיין הבין, אני חושב, שזה לא אומר שאין מושא דיבור, זה פשוט שלא ניתן לדבר עליו. עכשיו, כל הרגישויות האסתטיות של אומנות לסוגיה, אומנות, באסיה גם רואים את זה, אומנות אסיאטית לסוגיה. שירה, הם הניסיון הסיזיפי כנראה לדבר על זה. ואני חושב שהוא די מוצלח.
ומילים, כן, 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 כן. אני חושבת שבכלל, זאת אומרת, השפה זה משהו שהאדם המצאנו אותו.
כן.
ויש לנו עושר באמת של התודעה, שהוא מעבר למילים.
נכון.
ואני באמת חושבת שהדרך שאנחנו מבטאים את ה... החלקים שלנו שהם, אנחנו לא יכולים לבטא אותם בעזרת השפה היומיומית, זה בין הקצה אחד, זה דיאלקטיקה, שירה ואומנות. כן.
אז, וזה בעיניי עוד טענה לתיקוף לימוד השפה. כלומר, ככל שאדם ילמד, אני חושב, ככל שאדם ילמד יותר חומר, מה שנקרא עיוני, ככה הוא יוכל לנסח לעצמו ולהבין ולהתקרב ללא עיוני. מי שלומד את כל הדברים האלה כדי להבין הכל, זה כאב ראש אחד גדול. אבל מי שלומד את כל זה כדי שתהיה לו שפה או לשון טיפה יותר וירטואוזית כדי לנסות לנסח את מה שלא ניתן, אז כן, הלימוד הזה הוא טוב מאוד אם אני מכבד שתיקה. אבל אם אני רוצה שהלימוד הזה יתקף לי את המסקנה האולטימטיבית, את השפה האמיתית, מהי השפה האמיתית? הרי זה מגדל בבל. אני לא הייתי ממליץ על לימוד. לצערי, באקדמיה מלמדים לרוב בצורה מאוד ככה של שכבות ידע, יש טענה, יש מסקנה, יש... אני סקפטי בנוגע למסקנות חד משמעיות. אני סקפטי. בנושאים הגדולים של חיינו, כאב, חרטה, שברון לב, אהבה, חיים, מוות, זקנה, איזה מסקנה יש? איזה מסקנה אחת? איזה היבריס זה יהיה? אז כך אני רואה לימוד עיוני. דרך אגב, לא כך אני רואה, קראנו בקורס על פייר אדו, נכון? הפילוסוף, איך הוא ראה את הפילוסופיה, ראינו זה פילוסופיה מתחילה הייתה איזשהו תרגול רוחני אל מול המוות במובן מסוים, אל מול האין. לא ככה מלמדים אותה היום, בהרבה מקומות, לא מלמדים ככה.